מדרגות בטוב, נאמר. יש טוב חומרי, יש טוב רוחני. הטוב באמת, זה הטוב של הקדוש ברוך הוא, נאמר. וירא אלוקים את האור כי טוב כתוב. ואני מברך את כולם, כולנו, כן, שיהיה לנו חודש טוב, הרבה דברים טובים, ויהיה גם חורף טוב, שמים בעיתם, כל מה שאנחנו צריכים בעברת השם. ברשותכם, אנחנו נמשיך את הדברים שלמדנו עד עכשיו בפרק, אם אינני טועה, פרק ת'. בבקשה, פיתחו פרק ת', מורות התשובה. או סליחה, פרק י', לא פרק ת', אלא פרק י'. פרק י'. הנושא של הפרק הוא הקשר, נאמר, בין התשובה והתורה. אבל מה, בתורה יש מדרגות מדרגות, צריך לדעת. יש מה שנקרא פרדס, פשט, דרש, רמז וסוד. בשביל להבין את הצד הפנימי של התורה, נאמר, את הצד של ה... סוד השם ליראיו, או מה שנקרא הצד הרצוני, הצד המחשבתי, הצד... זה, הדבר הזה הוא כרוך בתיקון מוסרי של האדם, בתיקון מעשה האדם, במדרגה המוסרית הרוחנית שהאדם נמצא בה. על זה עוסק הפרק. הקשר בין ההשגות בדברים הפנימיים של התורה ובין המצב המוסרי והערכי וההתנהגותי של האדם והיכולת שלו להשיג או לא להשיג בגלל ההתנהגות שלו או בגלל המצב שהוא נמצא בו. אז בואו נפתח בקשה בסעיף פרק י' סעיף ה'. כן. כמה מטמטמות הן העבירות את הדעת, בין הדעת של היחיד, בין הדעת של הציבור, של הדור ושל התקופה. קודם כל, המושג מטמטמות, המושג מטמטם, חז"ל אומרים, זה מלשון אטום. אדם מטומטם הוא אדם אטום, נאמר ככה. יש מושג כזה בסלנג, כאילו אתה טיפש, או משהו כזה. כאן הכוונה היא שאדם... בבקשה, יש כאן אורות התשובה. אנחנו בדף עין א', פרק י' סעיף א'. כן, העניין הזה של האטימות, האטימות הרוחנית של האדם, היכולת שלו להשיג השגות גבוהות בתורה, כן? הדבר הזה תלוי באמת במצב של האדם, המצב המוסרי של האדם. כשאדם עובר עבירה, הוא אוטם, הוא בלשון שלנו עושה חסימה, חסימה, חוסם את היכולת שלו להשיג את אותן דברים שהוא רוצה להשיג אותם. כמה מטמטמות הן העבירות את הדעת? למה דווקא דעת? כתוב, יש חוכמה בינה ודעת, חבד, חוכמה בינה ודעת. אבל כשאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא בבוקר בתפילה, אנחנו חותמים, ברוך אתה השם חונן, הדעת או החוכמה? הדעת, דווקא הדעת. מה ההבדל בין חוכמה, בין בינה ובין דעת? מה... אז החוכמה, אומרים חז"ל, זה שאדם לומד תורה, הוא מחכים, לומד מדרגות בחוכמה כמובן. איזה הוא חכם? הלומד קודם כל. הלומד ממי?
כל אדם.
כל אדם, אבל הלומד. אתה לא להיות חכם בלא שתלמד. חוכמה, אם זה חוכמת הקודש, חוכמת החול, זה לא משנה. אתה צריך ללמוד בשביל להיות חכם. אז קודם כל, אדם החכם זה אדם שהוא לומד. זה לומד מה שהוא לומד. אם הוא לומד מתורה, דברים כאלה, הוא מקבל מידע אלוקי. על ידי החוכמה הוא מקבל איזה אינפורמציה, איזה השגה של מהו רצון הקדוש ברוך הוא. בינה זה העניין של מבין דבר מתוך דבר. וגם עניין של בניין. חוכמה זה לא, חוכמה זה כמו מחשב, אני יודע, תכניס לתוכנה, מה שאתה נכניס, אתה מוציא מה שנמצא וזה ותו לא. אבל בינה, באופן פשוט, זה גם מלשון מבין דבר מתוך דבר. זאת אומרת, אתה לומד דבר, ואתה מבין מה מסתתר מאחורי הדבר. אתה מבין דבר מתוך הדבר. אתה רואה תופעה, אתה מבין מה מסתתר מאחורי התופעה. ובינה זה גם מלשון בניין. בונה, אתה, כאן אתה נבנה, אתה בונה מדרגה אחר מדרגה, בניין האדם מתוך הבינה. מה זה הדעת שאנחנו חותמים דווקא בדעת? אדם יכול להיות חכם, אדם יכול להבין דבר מתוך דבר, אבל הוא לא יכול להיות שהוא לא מחובר לדבר הזה. בפנים הוא לא מחובר לדבר הזה. דעת זה מלשון התחברות. לכן כתוב, ידע אלקנה את חנה אשתו. התחבר אליה, התקשר אליה. זאת אומרת, ללמוד, אתה יכול ללמוד בלימודים אקדמיים תורה, תלמוד או דברים כאלה, וגם להבין דבר מתוך דבר, לפלפל או להגיע לאיזושהי הבנה. אבל זה לא העיקר. העיקר שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא מה? לחיות את זה, לנשום את זה. שהחוכמה והבינה זה יהיה חלק מה... מהחיים שלנו, מההבנה שלנו, ההבנה הפנימית שלנו, שנזדהה עם זה, שנממש את החוכמה ואת הבינה. לכן אנחנו מדברים דווקא על הדעת. עץ הדעת טוב ורע. עץ הדעת, דווקא עץ הדעת טוב ורע. למה עץ הדעת טוב ורע? יש איזה שני פירושים. דעת, קודם כל, היא חיבור. דעת, אומר, כמה שאני זוכר, הרמב"ן אומר, זה גם רצון. הדעת זה הרצון של האדם, זה הדעת של האדם. ברצון תעשה רצונך כרצונו, תתחבר אל הקדוש ברוך הוא. אם כן, זה העניין של הדעת. לכן הוא אומר, העבירה יותמת את האדם, מטמטמת את האדם, כן, את הדעת של האדם, את ההתחברות שלו אל מה שהוא צריך להתחבר אליו. דיינו, רצון השם, על זה יותמת. כמה מטמטמות הן העבירות את הדעת? בין הדעת של היחיד, זאת אומרת, יש עבירות של היחיד, בין הדעת של הציבור, ציבור שלם, יכול להיות מבחינה זאת אטום, לא מחובר, אל אותה דברים שהוא צריך להיות מחובר אליה, באופן טבעי צריך להיות מחובר אליהם. אבל יותר מזה אומר, לא רק שציבור שיכול להיות אטום כלפי מה שהוא צריך להיות מחובר אליו, אלא דור שלם, של הדור ושל התקופה, אפילו תקופה ודור שלם, שנמצא במציאות של אטימות, של כביכול אין בו דעת. בהיסטוריה אנחנו מכירים תופעות כאלה, יש בהיסטוריה של המין האנושי, יש תקופות שנקראת ימי הביניים החשוכים, זאת אומרת, דורות שלמים שהיו באיזה מצב של חשיכה תרבותית, מוסרית, ערכית וכו', ויש ימי הרנסנס, הנסן זה תקופה של פריחה, של התפתחות, של התקדמות, של דברים כאלה. אותו דבר גם עם ישראל. עם ישראל היה לו תקופה בימי התנך, זה פריחה, הנבואה הייתה לחם חוקו של עם ישראל בימי התנך. אנשים היו כאן אלפי נביאים, רבבות נביאים, ואנשים היו עם רוח הקודש, היה פתאום אחרי 800 שנה, זה תקופת התנך, מאז שבאנו לארץ ישראל, עד חורבן בית ראשון. כן? אחר כך התחילה תקופה של ירידה רוחנית, והשיא זה היה הגלות כמובן. ובאמת המצב של הדת, מבחינת הדורות, מבחינת התקופות, היה בשפל המדרגה. אנחנו עכשיו נמצאים באיזה תקופה? תקופה של יציאה מהגלות. אנחנו היום חוזרים אל המצב של כן דעת אלוקים, כן רוח הקודש, כן התחדשות הנבואה. אנחנו באיזשהו התחלת העלייה מתוך הירידה של 2000 שנות גלות שהיינו עכשיו שרויים בכאומה. לכן הרב אומר, העבירות, הרי מה הביא אותנו לגלות? לא במקרה היינו בגלות. שנאת חינם, כל אותם העבירות שגרמו לגלות, אז העבירות האלה הם אטמו אותנו. מבחינה היסטורית, מבחינה לאומית, אטמו אותנו, ועכשיו אנחנו הולכים ונפתחים, הדעת הולכת יותר, יותר נפתחת, ובעזרת השם, נגיע לדור דעה, זה נקרא. ומלא הארץ דעה את השם, כמים לים מכסים, אומרים שזה יהיה בימים הקרובים. אז ככה שהעבירות זה לא רק עבירה פרטית, אלא יש עבירות של ציבור, יש עבירות של דור, יש עבירות של תקופות שלמות שהעם, האומה והאנושות שרויה בהם, שאז יש ירידת היכולת להשיג דברים רוחניים, אצילים וכו'. ויש תקופות, ברוך השם, של עליות, אנחנו נמצאים בתחילת תקופת העלייה, ואיך אני יודע את זה, תשאלו אותי? נכון מאיר. זה שאתם יושבים כאן עכשיו ולומדים תורה, זה דבר די חדש. זה לא היה דבר כזה, אני מוכרח לומר. לפני עשרות שנים לא היה קבוצות שלמות שבאות וצמאות ורוצות דעת אלוקים להתקדם וללמוד ולהתקרב. תהליך, אנחנו בתחילת איזשהו תהליך של תשובה, לא רק של הפרט אלא של הדור. הדור שלנו הוא דור של התעוררות, לא רק שיבה לארץ ישראל אלא גם שיבה לתורת ישראל, שיבה לשורשים. וככל שאנחנו נתקדם מהדעת תלך ו תגדל דעת אלוקים, כמו שאמרתי, הרמב"ם חותם את ספרו המשנה תורה, ומלא הארץ דעה את השם כמים לים מכסים, כל העולם כולו ידע את הקדוש ברוך הוא. זה עניין של הבטחה של הנביא, ואנחנו בהתחלת הדברים. כמה מטמטמות הן העבירות את הדעת, בין הדעת של היחיד, בין הדעת של הציבור, של הדור ושל התקופה. שהירידה גורמת אותה תפיסת חיים שיתפס באדם נגד רוח העליון הזורח עליו. דיינו, מה זה רוח העליון הזורח עליו? אני לא יודע אם שמעתם על הקדוש ברוך הוא. מישהו כאן פעם שמע על הקדוש ברוך הוא? איפה אתה שמעת על זה? מה אתה אומר? פעם ראשונה שמעת כאן? או איפה פעם ראשונה?
אצל הגננת.
אצל הגננת. צריך להבין מה זה, מה זה מה שהוא אומר כרוח עליון הזורח עליו. מה זה הרוח עליון הזורח עליו? אנחנו חוזרים על זה, אבל צריך לשנן את זה ולחזור על זה הרבה פעמים. זה לא הסביר, לא נורא, פרט למכון מיליה. אבל העיקרון הוא כזה, בשביל להבין שאנחנו מתייחסים על רוח עליון, או בלשון אחרת של חכמים, שפע, שפע רוחני, או תקראו לזה איך אתם רוצים. בשביל להבין את הדבר הזה, צריך להבין איך להתייחס אל הבורא. אנחנו מתייחסים אל הבורא בשני צדדים, נאמר. יש צד אחד שהוא בלתי נתפס, זה המהות האלוקית. כן? המהות האלוקית, העצם האלוקי, המהות האלוקית. בוא נאמר, מה זה אלוקי? בלשון שלנו, כן. זה לא דבר פיזי, זה לא דבר שאתה יכול לחוש אותו, זה לא דבר שאתה אפילו יכול לחשוב עליו, זה דבר שהכי הרבה אתה יכול להגיד אני לא יודע, אני לא יודע. זה מה שנקרא באינסוף. באינסוף אין לאדם תפיסה, אין לו תפיסה. יש לו תפיסה על האדם במוחש, בדברים שהוא חש אותם, הוא רואה אותם, אם זה בחמשת החושים או בצורה אחרת, אבל מכאן מתחילה ההשגה האנושית, היכולת שלנו להשיג דברים. כשאנחנו מתייחסים לבורא, אנחנו קודם כל מתייחסים לא אל הדבר הנסתר, הבלתי נתפס, הלית מחשבה התפיסה בכלל, כמו שאומרים חזר כולי, אלא עצם האלוקי, אלא אנחנו מתייחסים למה שנקרא לגילוי האלוקות. גילוי האלוקות זה נקרא גליה, משהו מתגלה. אז מה מתגלה מהדבר הבלתי נתפס הזה, בלתי ניתן אפילו למחשבה, מה מתגלה? מתגלה מהקדוש ברוך הוא, יכול להתגלות, תלוי בנו הדבר, יכול להתגלות הרצון של הבורא. הרצון של הבורא מתגלה בתוך הבריאה. הבריאה היא גילוי רצונו של הבורא. הבורא רצה לבראות בריאה, והוא ברא את הבריאה. אני אתן לנו דוגמה, משל, תבינו. אנחנו נמצאים בתוך בניין, נכון? נכון או לא? נכון. הבניין הזה, מישהו רצה לבנות אותו, נכון? מי רצה לבנות אותו?
אה,
יפה מאוד. איך אתה יודע? זה משל כמובן. אנחנו כל אחד נמצא בבית שלו, בעולם שלנו, כל אחד מאיתנו. נכון, אתה צודק. באיזשהו שלב רצינו לבנות כאן בינה. סוף מעשה ומחשבה. כשהתחלנו לבנות את הבניין כאן, הזמנו אנשי מקצוע כמובן. אז הזמנו דבר ראשון ארכיטקט. ואני עוד לא הבנתי בבניינים ודברים כאלה, אז הוא שאל, אמר, יש לך פרוגרמה? אמרתי, מה זה פרוגרמה? מה אתה רוצה? אתה רוצה שזה יהיה בית מגורים? אתה רוצה שזה יהיה בית מלון? אתה רוצה שזה יהיה ישיבה? מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? לא חשבתי על זה. תן לי לחשוב. אבל אני לא חשבתי לבד. עשינו ועדה של כמה אנשים שנוגעים למכון. וחשבנו וחשבנו וחשבנו. והחלטנו שהבניין הזה יהיה בית מדרש ומקום ללמוד תורה. הבניין הזה.
בחירה טובה.
הייתה החלטה. יפה מאוד. אחר כך הוא שאל אותנו, כמה תלמידים אתם רוצים שיהיו כאן? חשבנו, 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 אמרנו ככה. כמה כיתות אתם רוצים? זאת אומרת, כל המחשבה הראשונה הזאת שחשבנו בתחילה, עוד לפני שהיה בניין בכלל, היא לא הלכה לאיבוד. היא מתממשת היום, איפה? בכיתה הזאת, אנחנו יושבים בבניין הזה. זאת אומרת, המחשבה של הארכיטקט, ויותר נכון, המחשבה של היזם, דיינו, הנהלת מכון מאיר, שהיא יזמה את המקום הזה, היא מתממשת כרגע לנגד עינינו על ידי הכיתה הזאת, אנחנו יושבים כאן ולומדים תורה. היא מסתתרת בתוך זה, היא קיימת בתוך זה. רק מה, לא כל אחד חושב על הדבר הזה. אותו דבר העולם. העולם זה בניין. אבל הבניין הזה בנוי, יש בו מחשבה. המחשבה הזאת היא קיימת כל הזמן. גילוי המחשבה הזאת, מה זה המחשבה הזאת? זה הרצון של הבורא. לבורא יש רצון לברוא בית, עולם, עולמות, אותנו, כל אחד מאיתנו. מה זה הרצון של הבורא הזה? מאיפה אני יודע מה הרצון שלו? מה, יש לי פלאפון? מישהו יש פלאפון אליו? יכול לשאול אותו, אלוקים, מה אתה רוצה? למה בראת אותי? למה בראת את העולם? מאיפה אני יכול לדעת את הדברים האלה? מאיפה אני יכול לדעת את הדברים האלה? נו? מאיפה? מהתורה, יפה מאוד. לך את החכם ויחכים אותך. ובאמת התורה עוסקת בשאלה הזאת. העולם כולו, מה הרצון של הבורא בתוך הבריאה הזאת? מה הוא רוצה בבריאה באופן כללי? ומזה נגזר גם באופן פרטי, אני בתוך העולם הזה, אני חלק מהעולם הזה. מה הוא רוצה ממני? שמה הוא ברא אותי? מה הכיוון שלי? על מנת שאני אהיה בתוך המערכת הגדולה הזו שנקראת עולם, או עולמות נקרא לדרך לזה. זה מובן. זה נקרא הגליה. הרצון של הבורא, זה כן אפשר לגלות, אבל אני אגיד לכם, לא רק שאפשר לגלות, צריך להתאמץ לגלות אותו. להשתדל. אתה יודע מה רוצה הבורא בתוך הבריאה? אתה יכול אז להשוות את רצונך לרצונו. אשר רצונך כרצונו. מה הקדוש הוא רוצה בכל הבריאה הזאת? בכל ההוויה הזאת? בכל המציאות? מה לדעתכם הוא רוצה? מה הוא רוצה?
טוב.
טוב, יפה מאוד. איך אתה יודע? לא, יש פסוק מפורש, והיער אלוקים את כל אשר עשה, והנה... טוב מאוד, הכל טוב. הביטוי הזה הכל לטובה, אולי שמעתם אותו פעם. מישהו שמע פעם את הביטוי הכל לטובה? איפה? הגננת חכמה. אבל אנחנו חיים בעולם חשוך לפעמים. אתה לא רואה את הטוב. אתה, הסתור מסתתר לך. אתה לפעמים רואה גם את הרע. לפעמים הרע גם חוגג אצלך. מחשבות רעות, דמיונות, כל מיני מציאות כאלה. ההשגה שלנו, היכולת שלנו של בני אדם, זה מדבר כאן הרב, לראות את הרצון הטוב של אלוקים, שהוא קיים כל הזמן, המאיר לארץ ברחמים כל הזמן, ותלוי במצב המוסרי שלנו. אתה יכול להכשיר את עצמך לגלות את הטוב הזה, או ההפך בדיוק, אתה יכול לגרום לעצמך לא לגלות את הטוב הזה. וזה נקרא בפי חכמים אסתר פנים או הארת פנים. מה זה פנים? פנים זה מלשון פנימיות. פנימיות זה הרצון הזה. אתה יכול לגלות את הפנימיות שבעולם שאתה חי בתוכו, ומהו הרצון הפנימי שבתוך כל מה שקיים, בפרחים, בעצים, באנשים, בבריאה, בטבע, מהו הרצון הזה? הרצון הטוב הזה, שהוא קיים. והרב אומר כאן, ואם זה, אתה לא מכשיר את עצמך לדבר הזה, אסתר פנים, אתה לא רואה את, את השפע הזה, את, את הרצון העליון הזה. זה מובן, על זה אומר כאן הרב, בוא נקרא את זה עוד פעם. מה גורם לאדם לראות באמת את הרצון הטוב של אלוקים בעולמו? שיתפקד. שהירידה המוסרית של האדם, הירידה גורמת אותה תפיסת החיים שיתפס באדם נגד רוח העליון, שזה הרצון הטוב של אלוקים, אז זורח עליו כל הזמן. משל למה הדבר דומה? לחמה. השמש מהירה כל הזמן, אבל שאלה באיזה צד של כדור הארץ אתה נמצא. אם אתה נמצא מול השמש, אתה מואר. אם אתה נמצא מהצד השני של כדור הארץ, אתה בחשיכה. אני אומר, כמשל. אז כשההנהגה או ההתנהגות של האדם היא לא מתאימה לקלוט את אותו אור, אור רוחני, כי הוא הרבה יותר חזק מהאור הפיזי, אז באמת אתה בחושך, אתה לא רואה את הדברים, לא קולט את הדברים. לכן כתוב בחז"ל, או אנחנו אומרים את זה בעצם מדי פעם, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. מה זה לזכות ישראל? מלשון זך, לעשות אותנו יותר תאורים, יותר זכים, יותר נקיים. לכן הרבה להם תורה ומצוות. ריבוי תורה ומצוות מכשיר אותנו לקלוט, לקבל את אותו אור, אותו רצון טוב שהוא כל הזמן זורח, כל הזמן מאיר. מלוא כל הארץ כבודו, כבודו מלא עולם, גילוי כבודו של הקדוש ברוך הוא. כבודו זה רצונו של הקדוש ברוך הוא. גילוי כבודו של הקדוש ברוך הוא תלוי במי? במי הוא תלוי? מי זה בנו? מי זה בנו?
בישראל.
כן, שאלה אם אתה נרדם או לא נרדם. זה מובן הדבר. אנחנו אומרים בימים נוראים, קום, התעורר! ימי התעוררות. זה מובן. זה אומר כאן. שהירידה גורמת אותה תפיסת החיים, שיתפס באדם נגד הרוח העליון, בצד השני, קוראים לזה סיטרה אחרה, הצד בארמית זה צד השני, נגד הרוח העליון הזורח עליו, כי הוא זורח עליו כל הזמן. אבל הוא במצב הפוך, נגד דבר השם הבא לו מכל מוצב. דבר השם בא מכל הכיוונים, מן התורה, מן האמונה, וגם ממין הגבות, מהסכמת הבריות, מיושרו הפנימי. כל הדברים האלה באים לגלות את אותו רצון עליון או רצון טוב של אלוקים, שהמשך העליוניות גם שבכל אלה הולך ונמשך מכל התוכן החי והמלא שברוחניות העולם ומלואו. אנחנו מכירים שני צדדים בעולם שאנחנו חיים בתוכו. ישנו הצד אחד, זה הצד החיצוני, אבל הצד השני זה הצד הרוחני. כמו באדם, באדם יש שני צדדים, יש הגוף שלו, אבל יש לו גם את הנשמה שלו. אותו דבר גם בעולם. בעולם יש את הצד החומרי, זה הצד החיצוני, שאנחנו רואים אותו בחוש בעיניים, אבל יש גם מה שנקרא ראייה רוחנית. יש באותו צד חומרי, שאנחנו רואים אותו מסתתר הצד הרוחני, הצד הרצוני, הצד המחשבתי, הצד של הרצון הטוב שהוא קיים בכל מקום ומקום. זה יסוד האמונה שלנו, כמו שאומר הרמב״ם, יסוד היסודות ועמוד החוכמות לידע שיש מצוי ראשון, שהוא ממציא כל נמצא. כל מה שקם בשמיים וארץ, הכל בא ממי? מהקדוש ברוך הוא, מהרצון של הקדוש ברוך הוא. ומלא כל הארץ כבודו, וכבודו מלא, ואמרנו מה זה כבודו של הקדוש ברוך הוא? כבודו, מה זה כבודו? אתה יודע, כבודו, מה זה כבודו? לפעמים בנימוס כך רוצים לכבד מישהו, לא מדברים אליו אתה, אלא בלשון נסתר. אומרים, כבודו, מה כבודו אומר? למה אומרים את זה ככה? למה לא אומרים אתה? אתה זה קצת עזות מצח. כבודו, כאילו, אתה אדם מכובד, אדם עם נשמה גדולה. מה כבודו אומר? מה הצד הפנימי שבך אומר? מה המעלה שלך אומרת? מה המדרגה שלך אומרת? כבודו מלא עולם. ומהו כבודו של הקדוש ברוך הוא? כבודו של הקדוש ברוך הוא, כמו שיש ביטוי עממי כזה, רצונו של אדם, כבודו. טוב יצר, כבוד לשמו. טוב יצר, כבוד לשמו. אז רצונו של הקדוש ברוך הוא, הרצון הטוב של הקדוש ברוך הוא, נמצא בכל מקום בעולם. גילוי רצונו של הקדוש ברוך הוא, זה האתגר של החיים שלנו. גילוי, מה שנקרא לקדש שם שמיים. כמו שאומר בעל מסילת ישרים, כל העניין שלנו לקדש שם שמיים, דהיינו שדרכנו יתגלה כבוד השם בעולם, דהיינו הרצון הטוב של הקדוש ברוך הוא יתגלה בעולם דרכנו. איך הוא יתגלה דרכנו? אם נהיה בן אדם טוב. אם אתה בן אדם טוב, אז דרכך מתגלה הטוב. נכון שזה ניצוץ, אבל מעשה טוב. תנסו פעם לעשות תרגילים, אתם רוצים שיהיה לכם טוב על הנשמה? מישהו מעוניין שיהיה לו טוב על הנשמה? לא, ברצינות. אתם רוצים שיהיה, תעשו מעשים טובים. תראו באופן פלא, דברים קטנים אפילו, לעזור למישהו, לסדר את משהו, כל דבר, מחשבה טובה, דיבור טוב, מעשה טוב, כל זה מאיר את נשמתנו. בעצם מסיר את המחיצה, את המסך, את הדברים שמונעים מאותו טוב שהוא קיים, לחדור אל תוכנו, להאיר את נשמתנו. זה מה שהרב אומר. אתה רוצה להשיג השגות בדברים רוחניים, בדברים אציליים, לראות את טוב השם בעולם, תהיה בן אדם טוב. כל אחד לפי הרמה שלו. אם אתה ילד או מבוגר, או אם אתה לומד תורה או לא לומד תורה, לא משנה. באותה מידה שאתה יהודי, אתה לא יהודי, זה לא משנה. באותה מידה שאתה טוב, אתה מגלה את הטוב. באותה מידה שאתה לפעמים, איך אומרים, היצרה עובד לצערנו, ואתה חושב מחשבות רעות, עושה מעשים רעים, מידות רעות, דברים כאלה, אתה יוצר איזה חסימה, יוצר איזה אטימות, יוצר איזה מסך בינך ובין אור השם. זאת היא כל התורה על רגל אחת, והשאר ללכת ללמוד. זה בעצם מה שאומר הלל הגר, שהוא בא להתגייר. כשהגר בא להתגייר ואומר לו, תלמדתי את כל התורה לרגל אחת. זאת אומרת, מה זה רגל אחת? רגל אחת הכוונה היא, מהי הנקודה המרכזית? הנקודה שהיא כל התורה כולה. הוא אומר לו, פשטות, הוא אומר לו, מה ששנוי עליך אל תעשה לחבר שלך. זה הכל. מה, זה כל מה שאתה ללמוד? לא לגרום צער לחבר? אם אתה אוהב, יש דברים שאתה לא אוהב שעושים לך, אל תעשה לאחר? הוא אומר לו, כן, זה כל התורה, מה זה, מה זה הכוונה? תהיה בן אדם טוב. תרצה את טובתו של חברך, כמו שאתה רוצה את טובתך של עצמך, תרצה גם את טובתו שלו. זה כל התורה כולה, זה כל התורה כולה. אבל השאר תלך תלמד. איך מיישמים את זה? איך מממשים את זה? להיות בן אדם טוב? אין טוב אל התורה, כי לקח טוב נתתי לכם תורתי על צעדו. תלך תלמד תורה. זה מובן הדבר. לכן ההשגות דעת אלוקים, להתחבר אל דברים גבוהים, זה מחייב את האדם להיות בן אדם טוב, להשתדל, להתאמת, להיות בן אדם טוב. שאלות עד לכאן. יש כאן שאלה, יש לכם שאלות לפני שאני אשאל את השאלה ששואלים אותי כאן? יש שאלות? תשאלו בכל זאת, אולי תעשו איתי חסד. טוב, אני אשאל את השאלה ששאלו אותי כאן. שאלה, אם השם רוצה שניתן כסף לעניים, אז למה הוא לא גורם להם להיות במצב כלכלי טוב? זה בדיוק הפוך. הוא גורם להם להיות במצב כלכלי לא טוב, שנוכל לתת להם כסף.
דיבר על העשירים, לא על העניים.
במצב שהכל לא קל, איך רואים את הטוב? יש שתי שאלות יש כאן. השאלה הראשונה היא לא... כן. אין אדם בלי חסרונות. אני בדקתי. אנחנו לא מלאכים. ומה שחסר לזה בא השני ומשלים לו. כן, מבחינה כלכלית אני אומר. אפילו בטבע, בריאה כזאת. דוגמה, אני אתן לכם בטבע. בשביל לפרוט ולרבות בצמחים, הם צריכים להעביר את האבקה הזכרית לנקבית. יש צמחים שהם זכר ונקבה, כן. אבל את אומרת שהזכר אין לו את הצד הנקבי, והנקבה אין לו את הצד הזכרי. גם בבני אדם זה ככה, מה נעשה? מה שיש בזה, אין בזה. ומה שיש בזה, אין בזה. תראו, הקדוש ברוך הוא, איזה חסד הוא עשה בעולם. המציא את הדבורים, את הפרפרים, את החרקים. לכאורה זה צמחים, זה עולם בפני עצמו. אלה הם בעלי חיים, זה עולם בפני עצמו. הייתי אומר, זה מערכות שונות לחלוטין. אבל הדבורה היא צריכה צוף, היא צריכה את הדבש, היא צריכה את הדבר הזה. מי מפרנס אותה? הפרחים. הפרחים צריכים את הדבורה בשביל לפרוט ולרבות? אה? איזה חסד. איזה חסד. מה שחסר לזה, בא, זה משלים את זה. באים החרקים, משלימים את העברת הזכר, האבקה הזכרית לפרח הנקבי. באים הפרחים, משלימים את מה שחסר לדבורים, את הצוף, את האבקה ואת כל הדברים האלה. זה כלל גדול בחיים. אין דבר כזה שאצל אחד יש הכל. אותו דבר עניים ועשירים. אותו דבר העניות. היא מזכה את מי שנותן צדקה. בא מישהו ומבקש מאיתנו צדקה, הוא מזכה אותנו. אם לא היה אף אחד שמבקש צדקה, אז היינו במצב שלא נותנים. אתה לא נותן? יש לך חיסרון? אז העני הוא בעצם מזכה אותנו. אז הקדוש ברוך הוא מסדר ככה שיהיה חסר לו, על מנת לזכות את מי? אותנו, לזכות אותנו. תודה רבה שיש עניים שיכולים לזכות אותנו. הם מזכים אותנו בעצם. כדוגמה, לכן השאלה הראשונה, הקדוש ברוך הוא מסדר את הכל כך שכל אחד ישלים את חסרונו של השני. אחד מזכה את השני. השאלה השנייה, במצב שהכל לא קל, איך רואים את הטוב? אני לא יודע מי השואל, אבל אני מציע לו לבוא למכון מאיר. להשתדל לראות. מה שנאמר כבר אצל הלל, הוא אומר, אין טוב אלא תורה. אתה רוצה לראות את הטוב במצבים מסובכים וקשים? תלמד תורה. התורה נותנת לך להתבונן במציאות, בעולם, בעין טובה. תלך בדרכו של אברהם אבינו. אברהם אבינו הוא היה אדם שעבר קשיים גדולים בחיים, יותר קשיים מכל אחד מאיתנו. במשפחה שלו הייתה לו משפחה מאוד קשה. אבא שלו רצה לשרוף אותו. אבא שלכם לא רצה לשרוף אתכם. איזה אבא היה, איזה משפחה. המלך שלו נמרוד גם רצה להרוג אותו. וכל הזמן מלחמות, מאבקים בצעירותו, כשהוא היה נער, הוא חיפש את עצמו, חיפש את האמת, חיפש את הדברים. ואחר כך, כשהוא סוף סוף התחתן, לא היו לו ילדים. וואי, וואי, מסכן. אשתו הייתה הכרה. ניסיון גדול. וכשפר הוא התחתן עם הגר, נועד לו איזה שובב אחד בשם ישמעאל, שרצה, עשה לו צרות צרורות. והיה לו בן דור, בן אחיו, לוט, שיקור כלוט היה. היה שובב כזה, משהו, משהו, ליסטים היה. פקלה, היה לו פקלה. ולאורך כל הדרך, בסוף כשנולד לו סוף סוף בן, הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך תעקוד אותו. אבל שאלתי פעם את אברהם אבינו, תגיד לי, מה היה המצב רוח שלך לאורך כל הדרך הזאת? כל הניסיונות האלה. היית בדיכאון, משהו כזה? הוא אמר לי, לא, אני בכלל לא הייתי בדיכאון. שאלתי אותו, תגיד לי, איך זה לא היית בדיכאון אחרי ניסיונות כאלה גדולים? הוא אמר לי, הייתה לי עין טובה. זה לא הוא אמר. זה כתוב בחז"ל. מישהו מתלמידיו של אברהם אבינו, יש לו עין טובה. מה זה עין טובה? עין טובה זה עין של מאמין. מה זה להאמין בקדוש ברוך הוא? להאמין בקדוש ברוך הוא זה לא לבוא ולרקוד כל הזמן, אני מאמין באלוקים. להאמין בקדוש ברוך הוא פירושו של דבר, לא רק להאמין שיש ריבונו של עולם שהוא לפני הכל ואחרי הכל ונמצא בכל וכל הדברים האלה. אלא להאמין בקדוש ברוך הוא, להאמין שהקדוש ברוך הוא רוצה טוב. וכל מה שהוא ברא, הכל לטובה. להאמין בקדוש ברוך הוא, זה לראות את המגמה האלוקית, את הרצון הטוב של אלוקים בכל דבר ודבר, ואיפה נבחן הדבר בקושי. לראות את הטוב בתוך הלא טוב, לכאורה. לראות את האור בתוך החושך. לראות את המתיקות בתוך המרירות. זה אברהם אבינו. אברהם אבינו עם כל הבעיות וכל הסיבוכים וכל הדברים האלה, אמונתו במציאות השם ורצונו הטוב של הקדוש ברוך הוא לא התבטלה או לא זזה, כי הוא זה הייתה אמונה ודאית, לא מסופקת. יש אלוקים או אין אלוקים או דברים כאלה. זה דבר שליווה אותו כל הזמן, כל רגע, כל שנייה, המחשבה הזאת שהאלוקים עושה את הכל לטובה. כל דוד רחמנה לטב אביד, זה הביטוי הזה שרבי עקיבא אומר, כן? הביטוי הזה זה היה לא רק אמירה, זה הייתה מציאות. בעל מסילת ישרים, שהוא מסביר את הנקודה הזאת, הוא אומר, מי שאוהב את אלוקים, בשבילו לא רק שהוא מקבל כל קושי בשמחה ובהבנה, שזה הכל מרצון השם, זה ניסיון, שהוא בסך הכל עומד בו, הוא צריך להתמודד איתו ולהתקדם מזה. אלא באמת מי שמאמין באלוקים הוא מחפש את הקושי. למה המשל דומה? הוא אומר למי שיש לו אהובה והוא אוהב אותה מאוד, והוא אומר לאהובה, אני רוצה להוכיח את אהבתי אלך, מה את רוצה שאני אעשה? היא אומרת לו, תקפוץ מהגג. מה הוא עושה? אתם לא אף פעם לא אהבתם כנראה. חייל, אומרים לו, תרוץ לקרב, אתה מסכן את חייך, תהיה בחזית, תהיה בחוד, בפלחות. מה זה פלחות? פלוגת מה? חוד, לרוץ הראשונים. רגע, אבל זה מסוכן. לא, אני רץ. למה אני רץ? אני מאמין. אני מאמין בהגנה על עם ישראל. במלחמה, במחיר שצריך לשלם על הדבר הזה. לא שהוא אומר את המילה אהבה, אבל זה המציאות. זה המסירות נפש. אותו דבר אברהם מבין. אותו דבר מי שאוהב את אלוקים. מי שאוהב את אלוקים אומר, ריבונו, אומר בליבו, ריבונו של עולם, הקושי זה האתגר, בקושי אני מגלה את אהבתי. עד כמה אהבתי היא גדולה, כמו אברהם אבינו. שהוא אומר, אני אוהב את בני יותר מכל, בני יחידי, יצחק. אבל אהבתי אליך היא כל כך גדולה, שאני מוכן להוכיח לך, כביכול, שאני מוכן לוותר על אהבתי הגדולה, על בני, על יחידי, על יצחק, על עתידי, על כל ה... רק בגלל שאני אוהב אותך, אני עושה את רצונך. אתה אמרת לי, אני עושה את הדבר הזה. זה מובן. עכשיו, זאת יש תשובה לשאלה של מצב שהכל לא קל, איך רואים את הטוב? ללכת בדרכו של אברהם אבינו. דהיינו להאמין. האמונה היא מאירה את הנשמה. זה האמת. באמונה אתה רואה איך שבאמת הכל לטובה, שהכל מאלוקים והכל לטובה. ומי שמעוניין ללמוד אמונה, יבוא איך אומרים, מגמת אמונה במכון מאיר. ללמד. אמונה צריך ללמוד, זה לא דבר שמובן מאליו. צריך ללמוד יסודות האמונה. עד שאותה אמונה מאירה את נשמתו ומלווה אותו כל ימי חייו. זה מובן. הבנת? הוא אומר לי כן. יש לך חץ כזה, הוא מתנדן. הלוואי עלינו. כל אדם עובר ניסיונות. אין אדם שלא עובר ניסיונות בחיים. ובזה אנחנו נבחנים בעצם. באיזה מידה אנחנו מתגברים, ממשיכים, לא כועסים ולא מדוכאים. ממשיכים באותה מחשבה טובה, למרות כל הקשיים, למרות כל הבעיות. בזה גם האישיות של האדם נבחנת. דרך אגב, לא מבחינה דתית. גם מבחינת האישיות, האופי של האדם. מתי האופי של האדם נבחן? ביכולת שלו להתמודד עם הקשיים. שמטבע הדברים באים לפתחו של כל אדם ואדם. אם האדם אופטימי בטבעו, אדם בעל אמונה, בעל השתדלות ומאמץ, או אדם הוא חס ושלום פסימי, בלי תקווה, בלי עתיד, או דברים כאלה. בזה אנחנו נבחנים, זה העניין. ברמה הפרטית, ברמה הלאומית, ברמה הציבורית, ברמה המשפחתית, וכל דבר ודבר בזה המבחן. אז עד לכאן זה ברור. יפה מה, אני לא הבנתי, אבל אם אתם הבנתם, אני מבסוט חלה. טוב, בוא נראה הלאה. שאלה? יש שאלה? לא, לא אמרנו, לא גמרנו, אני באמצע. שם, כן, בוא נקרא את זה כרגע את הסין. כשהירידה גורמת אותה תפיסת החיים, שיתפס באדם נגד הרוח העליון הזורח עליו, כביכול הקדוש ברוך הוא כל הזמן זורח עלינו. אבל תפיסת החיים והליכות החיים נגד זה, נגד דבר השם הבא לו מכל מוצאיו, מן התורה, מן האמונה, מן הגבות, מהסכמת הבריאות, מהשרוע הפנימי, שהמשך העליוניות גם שבכל אלה הולך והוא נמשך מכל תוכן החי והמלא שברוכניות העולם ומלואו, העולם יש בו רוכניות, והרוכניות הזאת מקרינה אליהם בחוקי שמיים וארץ, כל הווייתם היותר יסודית, היותר פנימית, שנעשה האדם על ידה מדרס לצד העיוור שבאדם, הצד שהוא לא רוחני, אלא הצד ההפוך, הצד החומרי, העיוור. לאותו הצד החלש, יש באדם שני צדדים. מצד אחד אנחנו בני אדם, נשמה טהורה, כל אחד מאיתנו. אבל מצד שני, כל אחד מאיתנו מסתתרת גם איזה חיה קטנה, איזה בהמה קטנה, איזה מציאות שהיא הצד האפל שבנו. שאינו יכול להתגבר עד כדי העומד של אחיזת החיים בסידורם כפי התביעה השלמה שלהם, שהיא התביעה המרחקת את האדם מן החטא, המעמד איתו ישר כאשר עשהו האלוקים, אלוקים עשה את האדם ישר, אבל אמה ביקשו חשבונות רבים. אז לא רק חלק אחד מחלקיו ירד לנשתקה של האדם, לא רצונו הרעי נחלש, ורוחו במהותו וערכו, שכלו וכל אור החיים שבו, עומד על עומדו, לא כן הדבר. פניו כולם שונו. הוא באסתר פנים. זאת אומרת, יש באדם איזה מאבק כוחות כזה. כל אדם באשר הוא אדם. בין הצד שמושך אותו למעלה, לדבקות, להערה, לשלמות, לישרות, לכל הדברים החיוביים. ובין הצד שמושך אותו למטה. הצד הבהמי, הצד החייתי, הצד היצרי, ויש סכסוך מתמיד בתוך האדם. שאלה מי מתגבר על מי? אם הצד הרוחני מתגבר, אם הצד האצילי מתגבר, אם הצד המוסרי מתגבר, אם השכל מתגבר, אתה מרומם את כל הכוחות שלך, כולל הגוף, והיצרים, והכל, בשני יצריך. אתה מרומם את הכל, בכל דרכיך דיו, אתה עולה למעלה כולך. אבל אם איזושהי סיבה, אדם נחלש, ונותן לצד החייתי, הבהמי, השפל שבאדם, להשתלט עליו, הוא מוריד את הכל למטה. הוא משפיל את עצמו, את נפשו, את גופו, את חייו, הוא צונח ומגיע למטה. ואנחנו נמצאים, איך קוראים לזה בלשון העממית, יו-יו. מה זה יו-יו, מי יודע? לא יודעים, מה, לא היה לכם ילדות? מי שחק פעם ביו-יו? מה זה יו-יו? אתה רוצה להסביר להם, מה זה יו-יו? עולים, יורדים. זה אנחנו, בני אדם. אנחנו ביו-יו. כל החוכמה היא איך לקום. שבע יפול צדיק, וקם. איך לקום מהיו-יו הזה. איך לצאת מהנפילות האלה, שזה דבר טבעי לאדם, כן? בוודאי, בוודאי, לאדם בחיים הצעירים, שיש לו עליות וירידות, זה דבר טבעי הדבר. אבל הרב מתאר כאן את המצב, אומר, יש שתי אפשרויות. או שאתה עולה למעלה, או שאתה יורד למטה. ולפעמים התנועה הזאת היא יומיומית, ושעה שעה, ויכול את העליות והירידות. איך לייצב את החיים? איך לרתום את כל הכוחות, גם היצריים, גם הבהמיים, גם החייתיים, גם כל הכוחות שהקדוש ברוך הוא נתן אותנו, לרתום אותם, להעלות אותם למעלה, לרומם אותם, לחבר אותם לרצון הבורא, זה כל התורה. זה אנחנו יושבים כאן במכון מאיר. זה קורס שלוקח בערך 120 שנה. קורס ארוך. זה לא קורס, זה לא בזבנג וגמר. לכן כתוב שבע יפול צדיק, וכאן נופל, וכאן נופל, וכאן. אני תמיד אומר את זה, צריך ללמוד מהצנחנים. למה דווקא מהצנחנים? מישהו היה כאן צנחן פעם? מישהו צנח, אתה היית צנחן? היית בכלל הצנחנים? אבל היה לך צניחה? כל הכבוד, אפשר לגעת בך? למה? הגדולה שה... לא רק שיש לו אומץ שהוא קופץ מהמטוס, אלא הוא יודע ליפול. נכון או לא? אתה נופל על הרצפה, מה לימדו אותך? גלגול? גלגול מה? גלגול צנחנים, נכון. מה זה גלגול צנחנים? לא לקבל מכה חזקה מדי, נכון? צריך לקום. זה כל החוכמה. אין אדם בלי נפילות. הבעיה איך אתה קם מתוך הנפילות שלך. זה העניין. או כמשל החתול. חתול, איך שלא תזרוק אותו, נופל על מה? נופל על הרגליים. שאלו אותי איך? איך הוא נופל על הרגליים? שאלו אותי, נו. אני לא יודע, שאלו אותו. אבל הוא קם. שהנפילה לא תהיה התרסקות. שיוכל לקום. צריך שזה כוחות, צריך שזה אימון, צריך לדעת את הדרך, איך לקום מתוך הנפילות. אז זה אומר כאן הרב. הרב אומר, יש את העליות והירידות האלה. לפעמים הירידות הן ירידות גדולות מאוד, וצריך לדעת לקום מתוך הירידות האלה. כמעט זה התשובה בעצם. התשובה היא מרימה אותה. יש פרוצדורות שלמות, יש דרך שלמה. איך אפילו מצבים מאוד קשים, אדם, יכול להתרומם, יכול לקום, כן? ושוב פעם לעלות קדימה. בוא נראה את זה בהמשך. אור השכל המבוסס, המתאחד בעומק ההוויה הנשמתית של כל כוחות החיים, הארוג בחוברת עם כל הסידור המוסרי והרוחני הממשי של כל משהו מסביב, ממטה וממעל, זה האור על ידי העבירות נכאה. מה שנקרא האור הפשוט, האור האחדותי, האור שרואה את המגמה האלוקית, את הרצון האלוקי, שהוא נמצא בכל מקום, הוא נקעה על ידי העבירות שמטמטמות את הלב. ואור זה הוא רז החיים בעצמם, זה החיים האמיתיים. אומץ תפיסת החיים שהנשמה מוצאה בו את דם הנפש שלה, ורק בתארה ובתשובה ישוב ויגלה האור והחיים שהוא קיים כל הזמן. הגילוי אור החיים הוא על ידי תשובה, על ידי תארה, על ידי תיקון, על ידי השתדלות. ולכן התשובה היא יסוד התרבות האנושית המחופשת כל כך, יסוד התרבות האנושית, היינו ההתפתחות האנושית, ההתקדמות האנושית, כל זה תלוי בתשובה. תשובה בכל הרמות, גם ברמה האישית, גם ברמה הלאומית, גם ברמה האנושית, לשוב אל המקור, לשוב אל רצון השם, לשוב ולגלות את אור השם שהוא נמצא, רק צריך לגלות אותו, נמצא בכל מקום ומקום. בעזרת השם, שיהיה לנו חודש טוב, בשורות טובות בעזרת השם.